שלום, אנו ממשיכים בסדרת התוכניות על אמונה ומדע. שלום לסופר צבי ינאי, שלום לדוקטור הפיזיקאי הרב מיכאל אברהם. דוקטור אברהם, איך אפשר להיות בתבונה אחת אדם מאמין ואיש מדע, האם אין פה סתירה מובנית?
לא רק שאין סתירה, לדעתי אי אפשר לבסס תמונת עולם רציונלית ללא בסיס של אמונה באלוקים. אי אפשר לבסס במובן, עוד פעם, הפילוסופי. ועכשיו, למה אני מתכוון? אני מתכוון לומר שכאשר אני מציע הסבר לתהליך מדעי כלשהו, אני משתמש במערכת של חוקי טבע כלשהם. הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, כמו שהזכרתי גם בפעם הקודמת, הראייה הפיזיקו-תיאולוגית בעצם אומרת, דברים מורכבים לא נוצרים במקרה. בא הנאו-דרוויניסט ואומר, מה פתאום? הנה, אני אראה לך מכניזם, לא דווקא מקרה, אלא בלי יד מכוונת. מכניזם שיוצר דבר מורכב מתוך דבר מקרי. השאלה הפילוסופית היא, האם סביר שעולם שמתנהל על פי חוקי פרוטוקול קשיחים, עושה את זה מעצמו? או שמא מישהו כתב את חוקי הפרוטוקול האלה וגורם לזה שהדברים יתנהלו על פיהם?
זאת אומרת, אתה על ידי החקירה המדעית מצפה שהחקירה המדעית תוכיח לנו את קיומו של האל?
תוכיח זה מילה חזקה מדי. החקירה המדעית תראה את החוקים הקשיחים שעל פיהם מתנהל העולם. אם מתווכחים על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, זה ויכוח פילוסופי, ויש צדדים, קאנט עצמו ביקר את הראייה הזאת. לדעתי, לא באופן מוצלח כל כך, הוא ביקר את הראייה הזאת. האבולוציה אין לה מה לעשות בעניין הזה. המצב שלנו ביחס לראייה הפיזיקו-תיאולוגית אחרי האבולוציה, הוא בדיוק אותו דבר כמו שהיה באמצע המאה ה-19. שום דבר לא קרה בהקשר הזה.
נו, צבי, אין לך בעיה אם ככה להיות איש מדע וגם איש מאמין, לפי אברהם.
העניין הוא שאני כמובן לא יכול לקבל את הטענה הזאת העקרונית. צריך לעשות קודם כל הבחנה בין העולם הדומם לבין העולם החי. העולם הדומם חלים עליו חוקי האנטרופיה, בעולם החי דווקא ישנו הנגע האנטרופיה, זאת אומרת האנטרופיה שלילית, שדווקא נוצרים מבנים במקום של התפוררות, דווקא נוצרים דברים חדשים. אבל אם תיקח אפילו את החלקיקים, את המצב הראשוני של העולם, אז בכל זאת אתה רואה שמהמצב הכאוטי הזה של החלקיקים ושל הניטרונים, נוצרו מבנים שלמים, כולל כדור הארץ, נוצרו ישראלים, נוצרו כל מיני דברים. כלומר, דווקא אם אתה יכול לראות שממצב כמעט כאוטי של התחלה, יכולים לבצר מבנים מורכבים בהחלט. חלק מאותם הכימיקלים שהם מרכיבים את ה-DNA שלנו, אתה מוצא אותם גם באסטרואידים שנופלים על פני כדור הארץ. ואז אתה שואל, רגע, אז אלוהים גם יצר את החיים גם באסטרואידים, לא רק בכדור הארץ, הוא יצר אותם בכל מיני מקומות ביקום. זאת אומרת, ידו בכל, בכל היקום כולו. ואז נשאלת שאלה נוספת. כל הזמן שואלים, מה ההסתברות שיבצר את, נאמר, התא המשכפל הראשון, או החומר המשכפל הראשון לפני שהוא מושמד על ידי הסביבה העוינת? מה ההסתברות שקיימת ישות כזאת, בעלת תבונה אינסופית, נצחית, שנמצאת בכל מקום, מנהלת את כל העולם?
על הטענה הזאת אני עונה בכפל תשובות. השאלה מה ההסתברות לקיומו של אלוקים היא כמובן שאלה לא מוגדרת לחלוטין, אין משמעות למילים. כיוון שהסתברות תמיד מחושבת בתוך מצב נתון מבין אפשרויות מוגדרות. כאשר אנחנו שואלים מה ההסתברות להיווצרות שרשרת חלבונים כזו או אחרת, אנחנו שואלים כמה שרשראות אפשריות כאלה ישנן בכלל, אחד חלקי מספר האפשרויות זה מדד להסתברות בהנחה שההתפלגות היא יחידה. אבל ההסתברות לקיומו של אלוקים, אתה צריך להגדיר את מרחב המאורעות. זאת אומרת, מה מכלול האפשרויות ולספור...
תסלח לי, אבל זה נשמע לי כמו התפלפלות. ישנה ישות מעורבת בעולם. יש כאלה שחושבים שאפילו היא מעורבת בגורל בני אדם. היא קובעת מי חולה ומי בריא ומי ימות ומי לא ימות. אז אני שואל, אם המעורבות הזאת ישנה עד כדי כך, שאפילו יצרה, ואני לא ברור לי גם מה התכלית של זה, יצרה את נגיפי העץ, יצרה את נגיפי הבבות הרוח, יצרה את המדוזות עם הזרועות הצורבות שלה, ולא ברור לאיזו תכלית יוצר, אם ישנה תוכנית תבונית כזאת ושמה ליצור נגיפים של הבבות רוח שישמידו כמעט רבע מאוכלוסיית העולם וכו' וכו'. כלומר, יש מעורבות עמוקה לפי אמונתך של אלוהים במקום. בעולם.
למה זה בכלל צריך להיות מלימיון של המדע לבדוק או לחקור אם יש אלוהים או לא?
לא, כבא אנשים אמינים ואומרים, בלי דוגמה, וזה תמיד דוגמה שמשמשת גם את הכומר פיילי, הנה תיקח את העין, מבנה כזה מורכב, איך ייתכן שהוא נוצר מעצמו? ואני אומר, אם אתם כל הזמן תוקפים אותנו בשאלות כאלה, שאלות מטריסות, בבקשה, מה ההסתברות לקיומו של אלוהים?
הטענה שההסתברות להיווצרותו של שעון או של מטוס או של כל מיני דברים מן הסוג הזה היא קטנה מאוד, היא טענה שצריך להבין, אפשר להבין אותה בשתי צורות. אני כל הזמן חוזר לנקודה הזאת. הצורה הראשונה, בהינתן חוקי הטבע הנתונים. מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? התשובה שלי לצורך הדיון, אחד. סיכוי אחד. בטוח שזה יקרה. השאלה השנייה שלי, בהינתן שאני לא יודע כלום, אין חוקי טבע. מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? התשובה היא, for all practical purposes, אפס. זאת אומרת, אפסית, אוקיי? עכשיו, בא הנאו-דרוויניסט ואומר, נכון, אבל במסגרת חוקי המדע האלה, אני יכול להראות לך שזה נוצר. אני מסכים. אני לא תוקף את המדע, כמו שצבי שם קודם בפי. אני לא תקפתי את המדע. אני חושב שזה הסבר המדעי הכי טוב שיש לנו היום. אין לי הסבר יותר טוב מזה, וצריך לחפש הסברים מדעיים. אני שואל את השאלה הפילוסופית. ואת השאלה הפילוסופית לא בודקים באמצעות הסתברויות, כמו שאמרתי קודם, כי אין מרחב מדגם, אין מרחב מאורעות, אין דרך לשאול את השאלה ההסתברותית. איך כן תוקפים את זה? שאלה פילוסופית תוקפים באמצעים פילוסופיים. והאמצעים הפילוסופיים אומרים כך, כאשר יש דברים שמתוכם לא נראה שהם סיבת עצמם, הם לא דברים שהם הכרחיים, שהימצאותם היא הכרחית. ההנחה הפשוטה, זה עקרון הטעם המספיק, קוראים לזה בפילוסופיה מאז לייבניץ, שיש מישהו שחולל את זה, ויש אולי עוד מישהו שחולל את זה. ועכשיו אומרים, בסדר, איפה נעצור את השרשרת? השואל, כמו שדוקינס שאל, ומי חולל את אלוקים? אז אני אומר, הטיעון הפילוסופי ולא ההסתברותי שלי, זה בדיוק ההבדל. הטיעון הפילוסופי שלי אומר טענה כזאת והיא נורא פשוטה ולדעתי זה טיעון מאוד חזק. אני לא מכיר תשובה טובה אליו. הטיעון הזה אומר כך, כל שרשרת הסברים, אם אנחנו רוצים לעצור אותה, כי אחרת אנחנו לא מחויבים לעקרון הטעם המספיק. אבל אם אנחנו כן מאמינים שאנחנו מחפשים הסבר, שייתן בסופו של דבר הסבר, לא צבים כל הדרך עד למטה כמו הסיפור המפורסם, אין שום דרך אחרת לעצור את שרשרת ההסבר. שום דרך שבעולם. בסופו של דבר, מי שמקבל את עקרון הטעם המספיק, חייב למצוא סיבה ראשונית. למדע לעולם לא תהיה סיבה ראשונית, לא יכולה להיות.
אנחנו נמצאים פה ליד קופים, במקרה פה זה גורילות, כאן אורנגוטנגים, מה שחסר לי כאן זה השימפנזי. הייתי רוצה לשמוע ממך איזושהי תשובה מאוד ברורה. האם מוצא אדם הוא בריאה אלוהית, האם אדם הוא בריאה אלוהית, או אם האדם הוא חלק מהטבע, וכפי שהתפתחו עשרות, פעם היו 500 אלף מינים, היום יש לנו רק משהו כמו 60 אלף מינים, וכולנו התפתחות של משמי, מ-25 מערכות חיים, נוצרו אחרי השמדה הגדולה לפני 250 מיליון שנה, נוצרו רק 4 ואחרי זה 3, כולנו תוצרים של אותם 3 מערכות. ואני שואל, משם עובר הקו? האם אתה מקבל את הקו הזה? ושבאחד התחנות הכמעט סופי האחרונות שלו, התפתחו הקופים, ואחרי זה התפלגו הגורילות מהאורנגוטנגים, ואחרי זה השימפנזים, ואחרי זה היה לנו אב משותף לנו ולשימפנזים לפני 7 מיליון שנה, שזה אגב יכול להשתנות, היא נמצאה מאובנים נוספים. האם אתה מקבל את ההשתלשלות הזאת?
אז התשובה שלי היא כזאת, עקרונית אני מקבל את זה, בהינתן שאני אשתכנע מדעית שזה נכון. יש עדיין חורים בתיאוריה, אבל יש חורים בהרבה תיאוריות, ולכן אני לצורך הדיון מקבל את זה, ואפילו לא לצורך הדיון. אין לי כרגע הסבר יותר טוב, ואני מקבל.
אין פה שאלה של בריאה אלוהית?
לא, לא. אבל יש לי תיקון. עם 3 או 4 חוקי פיזיקה יסודיים, כימיה, ביולוגיה וכל המסתעף, בסופו של דבר, בקצה העץ יושב אדם. מי שיצר את החוקים האלה, גרם לזה, מכוון או לא מכוון אפשר להתווכח, גרם לזה שבסופו של דבר יצא אדם. זה בעיניי נחשב בריאה אלוקית.
צבי, אנחנו, אתה קיבלת פה פצצה שמוצאו של אדם ממיכאל אברהם, שמוצאו של אדם מיעקב, אתה לא צריך לבקש יותר. הוצאת את זה ממנו, בזה נסיים. תודה רבה לכם, נתראה בתוכנית הבאה. תודה לסופר צבי ינאי, תודה לדוקטור מיכאל אברהם. נתראה בתוכנית הבאה, שלום ולהתראות. Thank you.